עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, יהיה איתכם פה עד שעה אחת, והיום בפתיחה משהו קצת שונה, תפריט עם נשנושים בשעות הערב, בעקבות הביקוש הרב, בפינת המיתוסים, האם באמת המוח זקוק לסוכר? והתשובה תהיה הפתעה. בפינת המחקר החדש, מה יותר מתאים, מה יותר תורם לזיכרון? ארוחת בוקר מפחממות או ארוחת בוקר מחלבונים? גם פה התשובה מפתיעה. בפינת טוב לדעת, למה קולורבי עוזר לנו בדיאטה? מתכון לשבת יהיה צ'יפס קולורבי, והטיפ לסיום יהיה על שיפודי המרשמלו למדורות ל"ג בעומר. האם הם מתאימים לדיאטה? התשובה היא כן, אבל הסתייגות. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103, ואפשר ועדיף לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70, שליחת כל תגובה שרוצים, אנחנו נחזור אליכם ונעלה לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק שלי או לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לשלוח הודעות בתגובות לשידור, לסמן לייק ולשתף כמובן גם. אני פה עם העורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק רון שהין. טוב, אז אני שומעת כל כך הרבה פעמים, אצלי האוכל הוא לא האוכל, אבל הנשנושים הם האוכל, או הבעיה שלי זה הנשנושים, או ואפילו יותר גרוע, הבעיה שלי זה הנשנושים בשעות הערב. ואז אני חשבתי על זה, בעקבות הרצאות שאני שומעת על ההיסטוריה של האנושות, אני לא בטוחה שהאדם הקדמון אכל ארוחות מסודרות, ובטח לא לפי שעות, ואני די בטוחה שהוא אכל כשהוא ראה משהו, ולפעמים זה היה אולי כל היום, ראו עץ תאנים, אכלו תאנים, ראו תותים, אכלו תותים, ראו משהו אחר, אכלו משהו אחר. לא בטוח שמה שנכון לכולם זה ארוחות מסודרות. אולי אפילו ההפך, יש כאלה שמתאים להם לאכול דברים קטנים במשך כל היום, ואין איזו הוכחה מדעית שזה פוגע בבריאות, וגם לא הורס את הדיאטה, כי אפשר לסדר תפריט עם נשנושים כל היום שיגיע ל-1,000 קלוריות. אבל נשנושים זה לא בהכרח תפריט בריא. אז אני רוצה לסדר תפריט שהוא כן בריא, ולתת דוגמה למטופלת שאמרה שהיא מאוד רוצה בשעות הערב גם גלידה, גם במבה וגם פיצוחים, אבל גם היא אז אמרה לי שהיא רוצה לחמניה רגילה, לא לחמניה קלה, עם גבינה צהובה בשעות הבוקר. אז חשבתי על זה ועשיתי תפריט של 1200 קלוריות, אתם לא צריכים לרשום כי זה כבר מופיע בפייסבוק שלי, אפשר להיכנס לדף ולראות את התפריט רשום. אז התפריט של קאטי שביקשה, אז ארוחת הבוקר, לחמניה רגילה עם... רגע, שנייה. אז מה ההיגיון בתפריט הזה? ויתרתי על הפחממות בארוחת צהריים, במקום הפחממות זה מאפשר לי עוד נשנוש בשעות הערב. ויתרתי גם על הלחם בשעות הערב, ואז במקום זה גם יש לי עוד נשנוש בשעות הערב, אז במקום נשנוש אחד, יצא שאני יכולה לשלב שלושה נשנושים. טוב, ולתפריט בבוקר, לחמניה רגילה עם גבינה צהובה, ירקות, שתייה חמה. חזה עוף בצהריים או פשטיגדה או דג עם ירקות בתנור וסלט. אחרי הצהריים יוגורט או פרי או חטיף או עוגיה אפילו עם שתייה חמה. בערב ביצה, חצי קוטג' או 100 גרם בולגרית וירקות טריים. ואז אפשר בערב גם חצי כוס גלידת שמנת או כוס גלידת יוגורט או שלושה ארטיק דיאט וגם שקית במבה וגם 40 גרם פיסטוקים וגרעינים לבקשתה של קאטי. הנשנושים הם בערך 100-120 קלוריות, מה שאומר שאם תמצאו נשנוש אחר כזה בערך קלורי כזה זה גם מתאים ובהצלחה לכל מי שמנסה. ולסיום, אני חשבתי על זה, ראיתי שהשנה היה יום הפסטה הבינלאומי, אחר כך גם ראיתי שהיה יום הפלאפל הבינלאומי, ואז למה אין יום נשנושים בינלאומי? אני בעד, מי שבעד תכתבו לי בתגובות לשידור הלייב. ויש לנו כבר מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
שלום. אנטמי, רציתי לדבר איתך על תפריט להליקובקטר. אני זוכרת במאופל שפעם נתת התפריט הזה.
אוקיי.
זה פשוט גורם לרעב.
אני לא זוכרת שנתתי תפריט להליקובקטר, אבל יש כמה חוקים שעדיף להקפיד עליהם.
חוקים או תפריט, זהו, כן. זה פשוט, הטריפה הזאת גורמת לתחושה של רעב כזה, כאילו כל הזמן רעבים.
אבל שנייה רגע, את לא מטפלת בזה כאילו רפואית?
מעדיפה שלא.
למה?
להשתמש באנטיביוטיקות.
אבל את מבינה שזה לא יעבור בפני עצמו.
בסדר, אבל אני לא מעוניינת לטפל בזה עם כזאת ארטילריה של אנטיביוטיקות מלחיץ אותי. כל התמהיל הזה, נותנים פשוט איזה קוקטייל אנטיביוטיקות, וגם אומרים שאחרי זה לא בטוח שזה עובר, וגם אם זה לא עובר, אז יכול להיות שזה חוזר.
א', זה נכון.
אם זה עובר, יכול להיות שזה חוזר.
כמו בהרבה מחלות אחרות, אם זה עובר, זה יכול להיות שזה חוזר, ונכון שזה לא תמיד עוזר, אבל ברוב המקרים זה עוזר, ואם את סובלת מזה, וזה עושה לך שריפה ורעב.
לא, לא סובלת בטירוף, כאילו בקטע של התקפים או משהו, אבל פשוט התחושה הזאת התמידית של ה...
אבל זה ברור, זה ימשיך להיות ככה. אין, כאילו, אז את מבינה שהחיידק נמצא לך בחלק העליון של הקיבה, ליד השוער של הקיבה, שם אם זה שורף, ואם השוער לא סגור עד הסוף, אז בכלל את מרגישה עוד יותר את החומצות, וזה תחושה של רעב.
אני לא מרגישה חומצות, אני לא מרגישה חומצות.
את מרגישה שורף, זה אותו דבר.
טיפה, לפעמים, כאילו, אבל כשזה קורה, פתאום התחלתי לחשוב שאולי זה מה שגורם לזה שכל הזמן יש תחושה של רעב.
נכון, בטח.
כאילו, ואז את אוכלת, ואז נכון. את עושה רבע, ואז את לא יכולה נכון. לשמור על 1200 קלוריות או נכון. 1400 או משהו כזה.
נכון.
להרבה אנשים יש את זה, והם לא יודעים את החיידה כזה.
נכון.
גם מאיר רגיז, או לא יודעת, להרבה אנשים יש והם לא יודעים, וזה מה שקוראים לרעב, אבל אני לא, פשוט לא רוצה להתחיל עם האנטיביוטיקות. אם היו אומרים לי, את עושה את זה, זה כאילו לוקחת את התמהיל הזה של שלושה סוגים, זהו, זה סוגר את זה לכל החיים, הייתי עושה את זה.
אבל גם אם לא... זה לא סוגר את זה לכל החיים, ויהיה לך תקופה של כמה שנים שקט, אני לא רואה מה הבעיה, זה לא שנותנים לך איזה...
הוא אמר שהרופא אמר שאפשר להידבק אפילו אחרי חודשיים. כאילו, אם יש לך מקור הדבקה למישהו אחר, יש ולא למישהו מהבית או משהו כזה.
לא בא לך להתייעץ עם עוד רופא, כי כאילו, אנטיביוטיקה זה לא ירוג אותך, את יודעת, זה לא שאת לוקחת איזה תרופה שמסוכנת ויכולה לעשות לך איזה משהו אחר.
אנטיביוטיקה יכולה, גם עם כל התופעות לוואי שלה וכל העניינים שסביב האנטיביוטיקה, אני פשוט כרגע לא מעוננת.
אני מבינה.
העניין הוא...
זה לא יפתור לך את הבעיה, אני יכולה להגיד לך מה סופי החומצה, אבל להגיד לך שאת תוכלי להגיע ל-1200 קלוריות וזהו, אני לא יודעת. אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת. כי לא הרגשתי את זה אף פעם, אני יכולה להגיד לך שמבחינתי, בשביל שלא תרגישי בכאב, את צריכה לאכול דברים שהם, או בצריבה, את צריכה לאכול דברים שהם סופכים חומצה. מה סופך את החומצה? דברים יבשים בדרך כלל. דברים יבשים כמו, נגיד, במקום לחם, צנים. לעשות אותו צנים, ואז הוא סופך יותר נוזלים, מה שיש בקיבה זה חומצה, שזה נוזלים, אז זה יספח את זה. או למשל, שקדים, אם את לא עושה אותם היטב, בתוך הקיבה הם סופכים נוזלים. טחינה גולמית, כמו שאת מרבבת אותה עם מים כשאת מכינה סלט טחינה, אותו דבר יכולה לספוח את החומצה במקום מים, וזה מונע את התחושה. בייגלה, דברים יבשים. ירקות לא עוזרים במקרה הזה, מים כן יכולים לעזור, כי מדללים את החומצה. קפה לא עוזר במקרה הזה. לא עולה לי בראש איזה משהו דיאטטי שכן יכול לעזור, גם פירות לא.
אני זוכרת שאמרת בננה, לא זוכרת מה, לא מצאתי את זה בשום מקום באינטרנט,
במקרים, זה לא במקרה של הליקובקטר, ולא נתתי תפריט כי לכל אחד מתאים משהו אחר, אני משערת שנתתי אם, אז זה היה ספציפי לאותה מאזינה, וכנראה שהיה לה בעיה שעולה לה גם החומצה למעלה, ואז זה אחד מהדברים שצריך להקל על הקיבה, זה לא לאכול דברים קשיחים, אלא רק דברים רכים, מבין כל הפירות שכרגע עולה לי לראש, אז בננה היא פרי רך, וזה לא קשיח, ואז הקיבה צריכה להשקיע פחות מאמץ ללוש אותה, ואז זה עובר יותר מהר הלאה להמשך המעיים, ועושה פחות בלגן עם הבחינה הזאת. בעיקרון, זה מה שאני יכולה להגיד לך על הספיחה של החומצה. אני לא יודעת, הייתי לוקחת חוות דעת נוספת מרופא אחר, כי יש לי הרגשה שאולי את קצת פוחדת יותר מדי, אולי. אז מה אכפת לך לשמוע? לא, לא כזה.
אוקיי.
כן.
לא, לקחת עוד חוות דעת, אין לי בעיה.
זה בדיוק. כן, לשמוע זה לא מזיק בכל מקרה.
אוקיי, okay. תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה,
תודה.
תודה רבה,
ביי,
תודה רבה.
ביי.
ביי, שבת נפלאה, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם המוח זקוק לסוכר? הרבה אנשים חושבים שחייבים לאכול סוכר, כי המוח משתמש בסוכר להפקת האנרגיה שדרושה לו, שזה נכון. בניגוד לאיברים אחרים שיכולים להפיק אנרגיה מעוד כל מיני מקורות, למשל השומנים, אז המוח מפרק בעיקר את הסוכר, את הגלוקוז. אבל האם זה אומר שצריך לאכול סוכר לבן? והתשובה היא לא, ממש לא. הגוף יכול לייצר בעצמו גלוקוז גם מחלבונים וגם משומנים, וגם לנצל את הסוכר, אפילו זה שמתחבא בירקות. וההפך, היו מחקרים שראו שדווקא צריכת סוכר גורמת לליקויים קוגניטיביים. במחקר שבוצע בעבר בדקו 4,200 אנשים, הם מילאו שאלון לגבי התזונה שלהם, וגם עברו בדיקות MRI. ומה נמצא? שככל שהם צרכו יותר סוכר, ובעיקר במשקאות מתוקים, היה להם פחות זיכרון, ואפילו, שימו לב, אני הופתעתי, ירידה בנפח המוח. צריך לזכור שהסוכר הוא המזון היחידי מכל המזונות, שהוא לא מכיל שום דבר חוץ מקלוריות. כמעט 400 קלוריות ב-100 גרם, אין בו ויטמינים, אין בו מינרלים, אין לו חומצות אמינו, אין לו חומצות שומן, אין לו כלום, ובגלל זה הוא נקרא אנרגיה ריקה. אנרגיה שאין לה שום ערך תזונתי. יש לנו מאזינים על קו? מאזין, שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
שלומי מצוין,
יופי.
זה דבר ראשון. דבר ראשון, אני רוצה מאוד לשבח אותך על זה שאת מעבירה את השיעור ואת ה...
סידור.
ממש, כאילו, אני באיזשהו מקום רק יכול לקנק עם סוסרים ואיך שאת מתנהגת ואיך שאת נראית גם.
תודה רבה.
אבל אין מה לעשות, עם גנטיקה אפשר להתווכח.
תודה, זה כיף, איזה מחמאות, אוה.
אז ככה, יש לי מספר שאלות.
כן.
ושאלה ראשונה, רציתי לשאול אותך.
כן.
יש לי בעיה של גזים מדי פעם. רציתי לדעת אם יש קורלציה ישירה בלחם לבן שאני אוכל לזה.
אם יש לך איזושהי נטייה לרגישות לגלוטן וצליאק, אז כן, יש לזה. אם בדקת, אז סבבה, אם יצא...
סליחה שאני קוטע לך, אבל לא עשיתי בדיקת גלוטן. שווה לעשות בדיקת גלוטן?
כן, אם אתה חושד שזה מהלחם הלבן, או מכל סוג של מאכלים עם חיטה, או למשל פסטה וכו', אז שווה, זה לא בעיה גדולה לעשות את הבדיקה הזאת, ואז תקבל תשובה חד משמעית. יש יותר סיכוי אבל שגזים זה מכל מיני סוגים של ירקות אחרים שאולי פחות מתאקלים, ואתה גם, אם אתה רוצה, יכול לעשות איזשהו בדיקה לבד בלי ללכת לעשות בדיקות, שזה אומר להפחית את כל מה שמכיל גלוטן לכמה ימים, נניח גג שבוע, 5 ימים עד שבוע, ולראות אם יש שיפור. אם יש שיפור, סימן שזה זה.
כן. אם אני עושה ניסוי ביתי, אבל אני מפחית, כמו שאמרת, גלוטן, איזה מזונות אני יכול להפחית גלוטן?
כל מה שמכיל חיטה, זה אומר לחם, אם אתה אוכל מאפים שיש בהם קמח לבן, עוגות ועוגיות, פסטה, פתיתים, קוס, בורגול.
כן, אבל אני רוצה להיות יותר מדויק ולכבן יותר את המיתרים של הנפש שלי. תראי, אני מתמודד גם עם בעיות אישיות ורגשיות, אז אם אני לא אוכל כך פחמימות, ואני עמוס, ביום-יום מבחינה רגשית, כי אני עובד גם עם תלמידים, ועמוס מבחינת יום-יום הזה.
קודם כל, בוא נפתור את העניין הזה של אתה כן יכול פחמימות, למשל, אתה יכול אורז, אם אתה רוצה, אתה יכול גם שיבולת שועל, שזה מיתוס שיש בגלוטן, כן בגלוטן. אתה יכול תפוחי אדמה, בטטות, יש הרבה פחמימות שאתה כן יכול. ופריחיות אורז במקום הלחם, למשל. אבל שנית, רק שתדע שזה קצת מיתוס, כי הפחמימות לא באמת מה שמחזיקות אותך עם מצב רוח טוב, עם יכולת להתמודד בכל מה שקורה.
אוקיי. אפשר להמשיך בשאלה?
בטח.
תראי, לקחתי פרוביוטיקה בעבר וזה לא עזר לי.
נכון.
ועכשיו אני לוקח... תכשיר שלוקח, נקרא לו מלקין, משהו כזה.
אני לא מכירה מה זה.
זה עוזר לתת, לחזק את המערכת החיסונית, את הקיבה.
אתה לוקח את זה נגד הגזים?
אני לוקח את זה אחרי ארוחה, כאילו, לאזן את זה. עכשיו, אני מרגיש שיש איזה שיפור קטן מבחינת...
אוקיי.
מרגיש שיש שיפור קטן.
אני יכולה להמליץ לך על עוד משהו? כי אני לא יודעת מה זה. יכול להיות שאם תיקח אנזימי עיכול, יש את זה להרבה חברות, זה לא פרוביוטיקה וזה לא חיידקים, זה אנזימים, אנזימי עיכול.
זהו, בדיוק, זהו, מה, יש לי פה סופר אנזים, אני יכול לקחת אותו?
איך אתה קורא לזה?
רשום סופר אנזים.
יכול להיות שכן, זה יכול לעזור, אני חושבת.
הייתי אצל נטרופטית, והיא אמרה לי שאתה יכול לקחת אותו אחרי ארוחה. השאלה אם אני יכול לקחת אותו גם באופן ספורדי, כאילו לא אחרי ארוחה.
אתה יכול, כי זה לא מזיק בכלל, השאלה מה זה יעשה. זה עוזר למערכת העיכול, לעכל את האוכל, ואם אתה לוקח את זה סתם בין לבין, אז זה יעזור לעכל מה?
לא יודע, היא אמרה לי שזה עוזר לאזן את החלבון שלי.
לא, אני לא יודעת מה יש לך שם, אבל זה עוזר לעכל את מה שאני התכוונתי, אנזימי עיכול, עוזרים למערכת העיכול לעכל הכל. חלבונים, שומנים, פחמימות, סיבים תזונתיים,
כן,
הכל.
כן, כן, יש לי את התרופה בבית.
זה לא תרופה, זה בלי מרשם, כן?
זה בלי מרשם, כן.
סבבה, אז ואני חושבת לקחת את... יופי, ואני חושבת לקחת את זה לפני כל ארוחה, בין לבין זה לא ייתן לך כלום, אז חבל.
לפני ארוחה לקחת את זה.
כן, לפני כל ארוחה, ואז זה יכול לעזור. ובנוסף הייתי מציע לך לנסות להפחית קמח לשבוע, או לעשות בדיקות צליאק.
אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה ברשותך.
כן.
האם יש, תראה, אני קראתי לפני מספר שנים, חלה לפי סקודם.
אוקיי.
ולפני שאנחנו נכנסים לתוך זה, אני רוצה לשאול לך, היה אחרי, כמה שנים, אחרי 10 שנים יצא מאמר שפריח את זה.
ברור.
רציתי לדעת, אם יש באמת קורולציה ישירה בין החלה לסקודם לבין האדם עצמו.
תשמע, זה מיתוס, ואין בזה שום דבר נכון, וחבל שקראת את הספר הזה כי מזבט הזמן. אני רוצה לספר לך משהו, טוב? פעם לפני המון המון שנים, נראה לי זה 20 שנה, נתנו לי את הספר הזה, תזונה לפי סוג אדם. איזה מטופלת שלי הביאה לי את זה, השאירה את זה בקליניקה, ואז אני פתחתי את הספר וקראתי את הדף הראשון, ואז בדף הראשון, אני אומרת לך מהזיכרון, כי זה היה לפני 20 שנה. היה כתוב שם, אולי אם יש לך את זה, אז תתקן אותי, כתוב שם שהמחבר כתב הקדמה, שאבא שלו היה רופא באיזשהו מקום, אני לא זוכרת, אולי רוסיה, אולי סיביר, אולי אני לא זוכרת איפה. אבא שלו היה רופא, והוא במסגרת השנים שלו כרופא, הוא שם לב שלא מתאים, לא משנה, עגבניות בשר לבעלי סוג דם A או איזה משהו כזה. עכשיו, מה זה שם לב? שם לב שזה לא מחקר. אני יכולה להגיד לך שעשיתי דוקטורט 5 שנים, במעבדה ועם אנשים ובבית חולים וקיבלתי אנשים ותתתי להם טיפול תזונתי ואחר כך לקחתי את הביופסיות מהמעיים שלהם ובדקתי את זה במעבדה ועם מיקרוסקופ אלקטרוני ומיליון דברים עשיתי 5 שנים בשביל להוכיח משפט אחד והמשפט היה שבחולי IBD, מחלות מעי דלקתיות כרוניות, סידן משפיע על מוטציות בגן P53 בכרומוזום 17. זהו, 5 שנים עבדתי בשביל להוכיח את המשפט הזה. עכשיו, המשפט הזה הוא עוזר לטיפול בסרטן, לא משנה, במסגרת אולי אלפי ומאות אלפי מחקרים אחרים, שכל אחד תורם משפט אחד, וזה תורם משפט אחד, וזה תורם משפט אחד, ואז ביחד מגיעים לאיזושהי תיאוריה ולאיזושהי מסקנה, והתפתחות בנושא. אני לא אמרתי, שמתי לב שאני בדקתי את זה, ובדקתי את זה בצורה רצינית במשך 5 שנים. אותו רופא שכתב את הספר הזה לפי סוג אדם, הוא לא לקח 2 קבוצות של אנשים עם דם A, ונתן להם תזונה ל5 שנים בלי עגבניות ובלי בשר, ולתזונה לקבוצה השנייה. לא עשו מחקרים, זה סתם, זה כמו שאני אגיד לך, יש לי צבע עיניים כחול, אז לא מתאים לי לאכול עגבניות, אני לא אפסיק לאכול עגבניות, עם כל הכבוד, אני כאילו, עם לזה שיש לי עיניים בצבע כחול, זה סתם.
כן, הייתי חייב לדעת, זה חייב לסגור את המעגל הזה, מתי שזה ישב לי באיזשהו מקום, וזה עוד רבנתי, ופשוט אני ממש מודה לך שיהיה לך שבת נעימה.
איזה חמוד. תודה רבה לך, תודה רבה לך. ביי ביי. יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום. אין. אז אולי בינתיים, עד שיהיה, אני אעבור... יש מאזינה? בקושי שומעים.
היי.
היי. כן, כן, עכשיו שומעים.
מדבר טליה, אני רציתי לשאול כמה שאלות.
בסדר, אין בעיה, טליה?
אז ככה, בעיקרון ראיתי שכל התפריטים שלך, נגיד, הם עד 1200 קלוריות לירידה במשקל.
נכון.
ואז ראיתי שכתבת גם, נגיד, בתפריט של שבועות, שכאילו 1800 קלוריות לכל היום, אז זה גם לא לרדת ולא לעלות.
נכון.
עכשיו, האם זה כללי? כי אני כאילו אוכלת, נראה לי, עד 1000 קלוריות, ואני מרגיש, אם אני יכולה עד 1800, ברור שזה המון.
טוב, אז יש לי תשובה.
ואני כאילו לא יודעת כמה אני יכולה?
את צודקת, אני לקחתי ערכים מאוד ממוצעים, וברור שכמה קלוריות שבן אדם שורף ליום, זה מושפע מהמון המון גורמים, למשל גנטיקה, יש אנשים במשפחות אפילו, זה גנים שעוברים הלאה, שיש להם גנטיקה לשרוף פחות קלוריות, ויש כאלה ששורפים המון המון ויכולים לאכול טונות והם לא משמינים, וזה תלוי גם במספר הדיאטות שעשית בחיים, למשל, ככל שעשית יותר דיאטות וכסחיסטיות, אז את יותר תורמת לצמצום המטאבוליזם שלך, ואז תשרפי פחות מ-1800.
אבל עשיתי טעות כזאת.
יכול להיות, אבל רגע, וזה גם תלוי בכמות הספורט שאת עושה, וזה תלוי בהמון המון דברים, ואני לוקחת ערכים ממוצעים. לגבי 1000 או 1200 של ירידה במשקל, אני יכולה להגיד לך מניסיון ש95% מהנשים, זה כי זה מספר לנשים, ירדו מזה במשקל אם הם יעשו את זה בצורה מדויקת, ועוד 5% שבאמת הרסו את המטאבוליזם, אז הם יכול להיות לא ירדו, או ירדו הרבה יותר לאט. לגבי 1800 את גם צודקת, כי יכול להיות שיש כאלה שהרסו את המטאבוליזם והם צריכות פחות. אבל אז מה זה אומר? שמאותו 1000 או 1200 הם ירדו הרבה 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 יותר לאט, אבל לא ירדו, אבל לא כאילו יישארו על המקום, שזה נדיר. אבל מה שאני יכולה עוד להגיד לך, נגיד, אני מבקשת הרבה פעמים בקורס דיאטה שאני מעבירה בפייסבוק לרשום לי מה אתם אוכלים. שיעורי בית, תרשמו מה אתם אוכלים, תעלו מחר בתגובות. ואז אתמול איזה מישהי העלתה בתגובות מה היא אוכלת, והיא עשתה ספירת קלוריות, והיא כותבת מרק ירקות חופשי. עכשיו אני כותבת לה, תכתבי לי מה מכיל המרק ירקות הזה, בוא נראה מה זה חופשי. אז היא כותבת, קרובית שלמה, זה כבר 200 קלוריות, okay. צנצנת שלמה, אם אני זוכרת נכון, של עגבניות מרוסקות, שזה עוד איזה 200 קלוריות, עוד איזה, אני לא זוכרת מה, בקיצור המרק יצא לי איזה כמה מאות קלוריות, והיא חושבת שזה חופשי, כי זה רק מירקות. עכשיו צריך לי, יש דברים שצריך לספור אותם, שאנשים נוטים להתעלם מהם, שאנשים שחושבים של, סתם דוגמה, קף טחינה גולמית, 50 קלוריות. כן, גם שתואמים בעמידה, או קף טחינה גולמית, זה לא 50, זה 200, או המרק הזה הוא לא כזה חינמי, זה יוצא איזה 70 או יותר אפילו, יצא לי אצלה 150 למנה, או כל מיני דברים אחרים שיש טעות, שיותר הגיוני שאת טועה בספירת הקלוריות, מאשר שאת צורפת 1200, ואת נשמעת לי בחורה צעירה.
כן.
אז זה יותר הגיוני שאת טועה בספירה, מאשר שאת צורפת כל כך קצת.
אני יכולה, לא צורפת, כאילו,
כוונה
אוכלת.
אוכלת סבבה, אבל אמרת שאת אוכלת את זה, ואז את לא יורדת, מה שזה מה שאת צורפת.
אני לא שאני לא יורדת, אני לא כזה אופציבית כל כך לגבי המשקל. אני לא כזה יודעת גם כמה אני שוקלת. אני שוקלת מעל 52-53.
נו, אז מה את מה?
ואני מטר 62.
נו, לא הבנתי, אז מה הרעיון?
הרעיון הוא שאני רוצה לדעת אם אני אוכלת טוב, ואם אני רוצה לרדת עוד 2 קילו, אז כאילו...
נו, תגידי מה את אוכלת, ואז אני אגיד לך.
אני כן מפחדת, אני מצמצמת עצמי יותר מדי, אני פשוט ירדתי 10 קילו בשנה האחרונה, אבל זה לא היה כאילו קיצוני מדי, כי זה...
בואי תספרי לי כזה מה את אוכלת, ומה קרה נגיד בשבועיים האחרונים, אם את פחות או יותר על אותו משקל להערכתך.
אוקיי, אני בדרך, אני אגיד לך מה, אני פשוט נמצאת כל היום בבית, אני סטודנטית ואני לומדת בזום.
כן.
אז אני פשוט עושה ספורט כל יום.
איזה כיף.
כל יום, יופי. עכשיו, אני אוכלת בבוקר יוגורט של 77 קלוריות, כן. עם ספוח וטיפה חמת בפנים.
מה זה טיפה?
טיפה זה כזה לקחת סכין וכזה לזלת מעל.
כפית?
אני חושבת שזה מגיע לכפית.
כפית, היום אכלתי כפית חמת בפנים, הייתה 70 קלוריות, אז שקלתי אותה.
כפית?
כן.
אבל זה לא כפית המוצעת, אני לוקחת סכין.
בסדר, לקחתי כפית שטוחה. אני רק מספרת לך מה שקלתי היום בבוקר. אוקיי, ותפוח, מצוין.
סבבה. בצהריים אני אוכלת אופרגית או דג.
עד הצהריים כלום?
כלום.
אוקיי.
כי אני צמה ב-10 כזה, אז אני נגיד אוכלת ב-11, ואז כבר אני אוכלת ב-1 ארוחת צהריים.
איזה כיף לך לקום ב-10.
אז בדיוק, כשהייתי עובדת, אז הייתי קמה ב-6, ואז הייתי אוכלת בוקר, אמצע וצהריים.
אז פרגית או חזה עוף, ועם?
עם ירקות בדרך כלל, בתנור.
איזה ירקות?
או ברוקולי, או קרובית, או כזה חגיגת ירקות. טיפה מזלפת שמן זית.
את לא יודעת להגיד לי כמה זה נכון, אם זה 2 קפיות, 3 קפיות.
בדרך כלל 2 קפיות, אולי.
2 קפיות זה עוד 100 קלוריות, רק שתדעי.
כן, אני יודעת, אבל אני לא אוכלת את כל האריזה, כן? אני אוכלת כאילו בקטנה.
סבבה. מה אחרי הצהריים?
אחרי הצהריים אני שותה קפה בלי סוכר, עם נגיד 2 עוגיות, עד בערך 150 קלוריות, או תלוי, או נגיד פרוסת עוגת גבינה או משהו. ובערב אני אוכלת או חביתה משני ביצים, או טוסט, או שקשוקה, או...
רגע. או טוסט, חביתה, או טוסט?
או טוסט, או חביתה.
למה? אבל החביתה זה חלבון והטוסט זה פחמימות.
אבל זה או, לא כל יום אני
אוכלת. הבנתי.
כאילו, שם אני יכולה לטעות שזה גבינה כתובה של 9%.
אבל אז באותו יום יכול להיות שחסר לך חלבון, ואת עושה ספורט כל יום.
כן, יש סיכוי, זהו.
כן. אוקיי, מה
לעניין החביתה? אבל לא תמיד, טוסט זה ממש נדיר. ברוב הזמן אני יכולת חביתה או שוקשוקה.
כן.
ובלילה לפעמים, לא תמיד, אני מנשנשת כזה קצת
בגלל. רגע, 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 רגע. חביתה וליה זה כלום?
סלט.
עם שמן, טחינה, משהו?
לא, לא.
אוקיי.
וזהו, בלילה לפעמים אני מנשנשת או במבה של קטנה, או ארטיק של 85 קלוריות, או קלמנטינה, או טיפה בגלה כזה בקוס קטנה.
יצא לך 1000 קלוריות בול, את לא יכולה לרדת מזה.
1000 קלוריות בול?
כן, ואני הגלתי למעלה הכל. אני לא רוצה שתאכלי פחות מזה, זה כן ירוס לך את המטבוליזם.
הבנתי, אז אני יכולה לאכול יותר נגיד?
כן, את יכולה, אני משערת שאת יכולה בשביל להישאר על המשקל.
אבל איך אני יודע כמה אני שטורפת? כאילו אני...
תגידי לי, את צריכה להישקל בשביל זה, ואם את נגיד סתם דוגמה...
אני פעם האחרונה ששקלתי את עצמי זה היה 53.
בסדר, ועכשיו את 52?
כן, אולי 52, אני
חושב
פשוט
שירדתי קצת. אז אם מזה את ירדת, סימן שאת צורפת יותר. בשביל שאני אדע כמה את צורפת, בדיוק, נגיד אם זה 1300-1500, אני הייתי צריכה לקבל את המשקל נניח לפני שבועיים והיום, בצורה מדויקת, ואז הייתי עושה לך את החשבון כמה את צורפת, בשביל לא לעלות ולא לרדת, ממש בלי בעיה. אז מה שנעשה, מה שאת תעשית התפריט הזה עכשיו, מה שאמרת לי, בצורה מדויקת במשך שבועיים, תשקלי היום, תשקלי בעוד שבועיים, ותתקשרי עוד פעם, ואז אני אגיד לך כמה את צורפת בשביל לא לעלות ולא לרדת, וכמה אפשר להוסיף.
כאילו אין לי משקל בבית, כאילו ברמה כזאת.
יש ברחוב אפילו, את יודעת?
כן, כן.
כן,
בחדרי כושר.
כן.
ורגע, ועוד שאלה יש לי.
כן.
לגבי סוכר סוויטנגו, אם אני נגיד אופה עוגה ואני שמה סוויטנגו בפנים, שזה מצמח הסטיביה.
כן.
זה בריא.
זה לא מזיק, בוא נגיד ככה. זה עשוי לא רק סטיביה, אלא גם איזשהו סוכר קולי, אריטריטול, שאין לו ערך קלורי. זה לא מזיק.
אז זה בסדר. ולגבי שמן קוקוס בעוגות, זה בריא, תגידי? כי אני יודעת שכאילו המון סמי, אמרו לי פעם אחת שהוא ממש רבוי וממש לא בריא.
לא, 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 זה של מלפני 20 שנה, כאילו, בגלל הרבוי. יש לו חומצות שומן בינוניות שרשרת, שזה שונה מרבוי מהחי, שגם רבוי מהחי היום לא נחשב משהו רע, ואין עם זה בעיה. כמובן, כל דבר במינון הוא נכון.
כן, אז עדיף את זה נגיד משמן קמנולה נגיד?
כן, רק שאין לך שום דבר עם שמן פה, אני רואה, עוגת גבינה לא אמורה להיות עם שמן.
לא, אם אני
שם גם
אחרת, נגיד,
תוך העניין. בסדר, אז חשבי אותה כמו שצריך, אחרת אני לא יודע להגיד לך עוד שבועיים כמה את צורפת בשביל לא לעלות ולא לרדת.
סבבה, אבל לא בטוח נכין. כאילו, לא,
בסדר, בסדר.
לפעמים זה משנה, בבוקר נגיד אני יכולה
לחשבי את
המוצות, זה פשוט מאוד נדיר.
בסדר, אין בעיה. אני מציעה גם שתרשמי מה תאכלת בשבועיים האלה, ומקסימום תשלחי את זה בוואטסאפ לפני השידור.
ואז תגידי לי כמה אני שורפת, אז
בלי בעיה.
ונגיד בחג שבועות אני יכולה לאכול עד...
עוד שבועיים, עוד לא
טוב, אז אני
יופי.
אקשר לך עוד שבועיים.
יופי.
טוב, תודה.
תודה, ביי ביי. בהצלחה. לפני המזינה הבאה, אז יש לנו את פינת המחקר החדש. והשבוע קראתי מחקר על מה יותר תורם לזיכרון וליכולת החשיבה שלנו. ארוחת בוקר שמכילה פחממות, או ארוחת בוקר שמורכבת בעיקר מחלבונים. אז התשובה מפתיעה. אז כולם יודעים שארוחת בוקר תורמת לחשיבה ולזיכרון. יכול להיות, לפי מחקרים, שזה דווקא הקפאין שבארוחה הזאת. אבל הפעם בדקו האם יש קשר בין כמות הקלוריות שמכילה ארוחת בוקר, וההרכב שלה מבחינת אבות המזון, כלומר חלבונים, פחמימות, שומנים, על הזיכרון ועל התפקוד המוחי. אז החודש פורסם המחקר הזה בערכון אמריקאי לתזונה קלינית. הם עקבו אחרי כמעט 3,000 אנשים בגיל 55 עד 93 במשך 9 שנים, והם עברו מבחנים קוגניטיביים והערכה של המשקל של ארוחת הבוקר. כל המרכיבים של ארוחת הבוקר שקלו את זה. לפי התוצאות לא היה קשר בין כמות הקלוריות של ארוחת בוקר לבין התפקוד המוחי, אבל ארוחות בוקר שכללו יותר חלבונים ושומן עזרו לשמור על הזיכרון והתפקוד המוחי לאורך שנים רבות, הרבה יותר מאשר ארוחת בוקר שהתבססו בעיקר על פחממות ופחות חלבונים ושומנים. במילים אחרות, חביתה עם סלט וגבינה עדיפים לנו מאשר קריך או חטיף או עוגיה. ויש לנו מאזינה לקו, שלום.
שלום לך.
שלום שלום.
מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
מצוין, תודה. ואני ממש מודה שהראיתם אותי לתוכנית.
זה מאירה מהממת.
מאירה מהממת לגמרי.
נכון.
לגמרי. רציתי להתייעץ איתך, אני כבר הרבה מאוד זמן, מעל חודש, בואי נגיד, באותה תוכנית של דיאטה.
כן.
ואני לא מצליחה לרדת בכלל. אני מדברת על בכלל, על אפילו לא על חצי קילו.
חודש, את אוכלת משהו ואת לא יורדת אפילו חצי קילו, סימן שמה שאת אוכלת, זה בדיוק מה שאת צורפת בהקשר למאזינה הקודמת.
אני כן, אני שמעתי את הסוף של השידור.
כן.
מה אני יכולה עוד לעשות?
בואי תגידי לי מה את אוכלת ונראה אם יש מה לצמצם. את ספורט את עושה?
אז זהו, אני בחודש האחרון, קצת לפני, פשוט דפקתי את הברך, אז אני כבר לא יכולה לעשות ספורט, אז אני...
ואין סיכוי שתעשי בקרוב, נכון?
לא בשבוע, שבועיים הקרובים, לא.
אוקיי.
בתוך העניין אני גם בת 52, אני עובדת גם משמרות, שזה עוד משהו שכנראה מוריד את האפשרות... הקשרויות שלי. לגבי התפריט שלי, בבוקר נאמר, אני קמה בבוקר, שותה שתי כוסות מים, שותה נס קפה, ללא סוכר עם קצת חלב סויה.
אוקיי.
אחר כך, בדרך כלל זה שתי פרוסות לחם, עם חלבון, שזה יכול להיות כל סוג של גבינה, או ביצה וירקות.
כן.
בצהריים זה עוף או דג סלמון בתנור, בדרך כלל זה בלי שמן, עם ירקות. פצים או משהו כזה.
עם שמן?
ספרי שמן בדרך כלל.
יופי.
לא מעבר לזה.
כן.
אחר כך בביניים קפה עם שתי כדורי כמרים שבדקתי לפי מתכון של מישהי שמשהו כמו 45 קלוריות לכדור. אז שניים כאלה.
כן.
ערב זה סלט ירקות עם איזה סוג של לחמניה כזה שאני עושה עם שתי כפות קמח שקדים וביצה.
יש בכל לחמניה ביצה ושתי כפות קמח שקדים?
כן.
אוקיי.
אבל זה לחמניה אחת.
כן.
שאני לפעמים חוצה אותה באמצע ועושה אותה כמו טוסט כזה עם פרוסה של גבינה צהובה.
אוקיי.
וזהו, בגדול.
זהו?
זהו, זהו.
ואת לא יורדת...
ואני לא יורדת.
מה את אומרת?
כן, וזה...
זה גם בול 1,000 קלוריות. עשית בדיקות דם לאחרונה?
עשיתי בדיקות דם, הכל תקין.
עשית בלוטת התריס, ב-12 עשית?
ב-12, כן. קצת נמוך, אבל לא מעבר לנורמה.
כמה, נגיד 200 וקצת?
כן, 200.
שזה כבר יכול להשפיע. אז א', תקחי כדורים למציצה מתחת ללשון.
אוקיי.
כי כשיש כמעט טרום אנמיה, אז הגוף שורף פחות קלוריות, כי גם אם את עשית צעידה, תשרפי פחות מאשר אם יש לך כוח.
אוקיי.
והדבר השני... אני מתלבטת, יש לך כאילו ביצה שלמה בערב וגם לפעמים ביצה שלמה בבוקר, נכון?
נכון, נכון.
אז בחלבון את גם כן בסדר.
אני ממש עובדת
עצות. לא, כאילו אני חייבת לשאול אותך, את לא אמרת איך קוראים לך, זה בסדר שאני אשאל, שיש לך כבר גיל המעבר?
אין לי תסמינים, אבל כן, המחזור כבר לא.
כי זה אומר שיש ירידה גם של בערך 300 קלוריות בשריפת כאילו ליום בשריפה.
זאת אומרת שאני בעצם אוכלת 1,000 קלוריות, אבל אני...
לא, זה אומר שאם את אוכלת 1,000, יש סיכוי שזה מה שאת צריכה בשביל לא לעלות ולא לרדת. זה עצוב שאם זה קורה, אבל יש סיכוי שבלי ספורט זה מה שאת צריכה. יש לי עוד שאלה, אולי יש סיכוי שבשבתות את זוללת או בחגים ולכן
לא, 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 אני... האמת היא שאני עובדת משמרות, אז לפעמים המשמרת של הלילה, אני כאילו מוסיפה לי עוד ארוחה, אז...
זה, ובשבתות, ובחודש האחרון היה גם פסח, גם יום עצמאות, גם את יודעת.
אני בדרך כלל מפצה, פחות או יותר, זה היה התפריט שלי.
הפחות או יותר זה נורא משמעותי, כי סתם אני אתן לך דוגמה, נניח שלפני גיל המעבר שרפת... יחד עם ספורט, 1,800 קלוריות ליום. הפסקת ספורט, את שורפת 1,600 קלוריות ליום. הגיע גיל המעבר, את שורפת 1,300 קלוריות ליום, בשביל לא לעלות ולא לרדת. מה שאת אומרת זה 1,000, ואז אם זה פלוס מינוס, ואת אוכלת 1,300 בממוצע, אז באמת לא לעלות ולא לרדת במקרה שלך.
זאת אומרת שאני צריכה להקפיד על המילימטר.
על המילימטר, בדיוק. למשך שבועיים, ולראות אם יש תוצאות טובות או לא, ועכשיו יהיה לך יותר קל, כי בשבועיים הבאים אין שום חג.
אוקיי.
חוץ מלג בעומר שזה לא נחשב, אני משערת.
לא נחשב, לא.
לא נחשב. אז ברגע שאת, כאילו, את יודעת, אני רוצה לספר לך משהו. לפני איזה 3 שנים, שלפני הקורונה, אז היו לי, אספתי איזה קבוצה של בערך 20 מטופלות שלי, שכולם היו תקועות על המשקל, פחות או יותר פלוס מינוס, משקל, בוא נגיד, 65 עד 70 קילו, משהו כזה, שהם היו תקועות הרבה זמן, בין חצי שנה לשנתיים, ועל אותו מקום, והם אומרים, הגוף שלי לא מגיב, הגוף שלי לא מגיב, ובשביל להוכיח להם שזה לא נכון, אז עשיתי ניסוי, כביכול מדעי, נתתי להם תפריט, אני אגיד לך אותו בעל פה, אבל את לא צריכה לעשות אותו, רק מה שאת עושה זה מצוין. ונתתי להם תפריט, אמרתי להם, תעשו את זה בול, בלי לזוז ימינה ושמאלה, אפילו חצי מילימטר, ועוד 10 ימים, כולם באות לשקילה. אחת, לא התחשק לה לעשות את זה, 19 בנות, כולם ירדו בין 2 קילו לשלושה קילו בעשרה ימים.
באמת?
כן, כי עובדה שעושים דברים על בדיוק, אז דברים זזים, אין חוכמות מה שנקרא. אז אני אגיד לך את התפריט, אבל שוב, את לא צריכה לעשות אותו. באמת, זה נקרא קיזוז מנצח, נראה לי, שמתי אותו פעם.
יש לי את הספרים שלך
כאן. אז זה שם. אז במשך היום אוכלים שני סנדוויצ'ים מלחם קל עם כף גבינה, לא על כל פרוסה, כף אלא על שני... כן. שני יוגורטים 0% ושתי ארוחות של חלבון של 100 קלוריות, שזה ביצה או חצי קוטג' או טונה או חזה עוף או טיבול 99 נניח, וסלט ירקות. ללא שמן, ללא כלום, עד חצי כוס חלב למשך היום. סוג של במרכאות נאצי, אני יודעת, אבל עובדה. אבל עובדה. כולם ירדו, ברגע שהם אמרו, אני בניסוי ואסור לי לזוז ימינה ושמאלה, ועשו את זה, זה כאילו זה פועל. עכשיו, אז אני, מה שאני אומרת זה שהחוסר דיוק במקרה שלך יכול להיות שהוא משמעותי, בגלל הירידה של השריפה בחוסר ספורט, ובגלל הירידה של השריפה כן, בגלל הגיל. אז תנסי, תעשי שבועיים מדויק, לא יקרה כלום. לא, אוקיי. כאילו, שום דבר אין לך מה להפסיד. נכון?
אני פשוט, לגמרי, אני מרצית, אני פשוט רוצה לוודא שהגוף שלי עדיין איתי, שזה לא משהו שהוא...
אז הנה, בואי תוודי. אז כמו שאמרתי לה, גם את מתקשרת אליי עוד שבועיים, לפה לתוכנית.
אני אשמח.
אני גם אשמח. יופי.
ואני ממש מתפעלת מהסבלנות שלך, את פשוט מדהימה. תודה רבה לך.
תודה רבה רבה, איזה כיף.
שבת שלום.
דווקא אני חשבתי שאני בן אדם חסר סבלנות לחלוטין. ובפינת טוב לדעת, למה קולורבי עוזר לנו בדיאטה? אז השבוע התעניינתי במיוחד על קולורבי, קניתי קילו קולורבי ועשיתי מתכון לצ'יפס קולורבי, שאתם תתעלפו עם תראות התמונה של זה, זה נראה כמו צ'יפס, מריח כמו צ'יפס, מרקם של צ'יפס, וכמעט חינמי בקלורית, זה יהיה בסוף התוכנית שלנו, והתמונה היא תהיה באתר של הרדיו. טוב, הקולורבי בעברית הוא נקרא כרוב הקלח. השם שלו נובע מהמילה הגרמנית, אני מקווה שאני אומרת נכון, קאולו רפה. זה התאבות הגבעול. בקולורבי אחד יש בערך 27 קלוריות, יש בו ויטמין C בכמות מאוד גדולה. ביחידה אחת יש כמעט את כל הכמות שמבוגר צריך ליום, יש בו הרבה יותר למשל מאשר בתפוח. בקולורבי יש גם הרבה סיבים תזונתיים שתורמים לתחושת שובע וגם הרבה אשלגן. אחרי הבישול שלו, הקולורבי מקבל מרקם של תפוח אדמה. אפשר להשתמש בו כתחליף דיאטטי למרק, לסלט תפוח אדמה במקום התפוח אדמה, וגם בעוד תבשילים, זה גם מתאים כמובן לירקות חמוצים וכנשנוש חופשי, וגם בסלט שורשים. אז אני מקווה שתחכו איתי לסוף התוכנית, למתכון לצ'יפס קולורבי. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום. שלום. שלום, שלום. מה שלומך?
בסדר, תודה. מה שלומך?
מצוין.
אני, השאלה שלי נוגעת למשפחה של האגוזים והשקדים וכל החברים שלהם.
אוקיי.
האם הם תורמים לעלייה של הסוכר בדם?
ממש לא. את הילדי בורית במקרה?
לא.
יופי, כי שומעים אותך קצת מטושטש. שקדים ואגוזים וכל המשפחה הזאת לא תורמים לעלייה ברמת הסוכר בדם, האינדקס הגליקמי שלהם כמעט אפס ואין שום בעיה לאכול אותם אם יש נטייה לסוכרת, גם כנשנוש ביניים, גם כתוספת לסלט או כמה שאת רוצה.
גם אם אוכלים הרבה מזה?
עכשיו אני לא שמעתי בכלל מה אמרת.
גם אם אוכלים הרבה?
אם אוכלים הרבה יש סיכון להשמנה, והשמנה יש לה בלי שום קשר, את יודעת, השפעה לסוכרת, אבל זה בעקיפין מאוד. את יכולה לאכול הרבה. נניח, אם היה מתקשר אליי מישהו שאומר לי, אני בתת משקל ויש לי נטייה לסוכרת, הייתי אומרת לו, תוסיף כמה שיותר אגוזים ושקדים כדי לעלות במשקל, ומתוך ידיעה ברורה שזה לא יחמיר לו את הסוכרת.
אוקיי. בסדר, תודה רבה.
שאלה ממש קצרה הייתה לנו. באהבה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו. שלום.
שלום.
שלום, שלום.
דוקטור מאיה.
מה שלומך?
אני בסדר, קוראים לי נילי.
היי נילי.
ואני מתקרבת ל-80.
אוקיי.
בלי שאני נראית ונשמעת.
נכון, בלי שאת נשמעת זה בטוח.
לא נראית. אני במשקל, אני בסדר, מקפידה לכל כמו שצריך, אבל יש לי בעיה.
מה הבעיה?
אני אוהבת פלפלים, ואני אוהבת ברוקולי וקרובית, אבל את התוצאות את יודעת.
אנחנו יכולים לנסוע ביחד לחול, אנחנו אוהבות את אותו דבר.
ואני עושה מפלפלים דברים ממש טובים.
וואי, תני רעיון, אני שם אותם בתנור.
אני, לא, אז זהו, אני, את כל הפלפלים, אני, את כל הצבעים אני חותכת לרצועות, מערבבת עם שמן זית, מלח פלפל, שום, בצל, סגול, פטרוזיליה, מערבבת הכל ביחד, ושם על זה גם סומסום, ומכניסה לתנור.
די.
זה כמו אנטיפסטי כזה, אבל...
עם פטרוזיליה? אפילו לא עשיתי אנטיפסטי, נשמע פצצה. יור, ועם הסומסום בכלל עשית אותי רבע.
כן, ואני גם שמה לפעמים עגבניות. פעם הייתי מבשלת את זה, הייתי עושה את זה בתור תבשיל, אבל החלטתי שזה יותר מהר ויותר טעים שעושים את זה בתנור.
נכון.
ואני לא תורפת את זה. ולפעמים אני אפילו עושה כמו שקשוקה, שמה כמה ביצים מערבבת ביחד.
וואה, נשמע פצצה.
כן.
לגבי הגזים, אז יצא לי כבר היום להגיד למישהו, אבל אני חושבת שזה נכון גם במקרה שלך. הרי אנחנו לא רוצות להפסיק לאכול את הירקות הבריאים האלה, ובפלפל יש כמות, במקום הראשון מבחינת ויטמין C מכל הירקות, ובברוקולי יש כמות מטורפת של נוגדי חמצון ושל ויטמין A, ואנחנו לא רוצים להפסיק לאכול את הדברים הבריאים האלה. אז או שאנחנו פשוט ממשיכות לסבול מגזים ואומרות לא נורא, או שאפשר את יכולה לנסות פשוט את האנזימי עיכול שמוזרים לקיבה להקל סיבים תזונתיים, וזה יכול להפחית את זה בצורה מאוד משמעותית. זה אומר שלפני כל פעם שאת אוכלת את הדברים האלה, לוקחים כדור כזה, זה טבעי לחלוטין, עשו מצמחים.
ומה השם שלו? מה,
אני לא יכולה לעשות פרסומת, אבל תרשמי, אנזימי עיכול, וכשאת הולכת לבית מרקחת או לבית טבע, אז תגידי להם שאת רוצה אנזימי עיכול, בלי פרוביוטיקה, לא פרוביוטיקה, אנזימי עיכול, שימליצו לך על מה שיש במבצע, הכל אותו דבר, פחות יותר.
הבנתי.
זה יכול לעזור, ואז... ואת יודעת מה? אתמול דיברתי עם מטופלת שלי שאוכלת גם כן קילוגרמים ותבניות של ירקות בתנור, ואמרנו שתינו אחת לשנייה, לא נורא אם יש לנו קצת נפיחות בבטן, אנחנו אוהבות את זה, אנחנו לא נפסיק את זה, לא נשנה את זה, זה המחיר שאנחנו משלמות, בסדר, אז יש נפיחות בבטן, אז בערב אני נראית כמו ברעיון בבוקר, קצת פחות.
לא, דווקא אין לי נפיחות בבטן.
זה רק, בסדר, אז כן, כל אחד את זה מתבטא אצלו בצורה אחרת אולי. כן. אז זה יכול לעזור. והייתי גם מעוניינת שתשימי לב, לדעתי, אני אומרת את דעתי האישית, אני לא בטוחה שאני צודקת פשוט, אבל אני חושבת שמפלפלים בתנור, או ברוקולי מעודה בצורה שהוא מת, כאילו לא רק קצת כמו שעושים לפעמים במסעדות, יש הרבה פחות גזים בהשוואה לירקות הטריים, כמו שהם. אני חושבת. אז תשימי לב על עצמך, למשל, תעשי כמה ימים בלי הפלפלים הטריים, נגיד, רק מבושלים או בתנור, ותשימי לב. אני חושבת שזה יכול, שזה מפחית.
לא, נראה לי שדווקא שאני אוכלת את זה טרי, בתור בסלט, את הפלפלים הזה יותר
גזים.
יותר, כן.
זה מה שאני מתכוונת, אז מה, בדיוק. אז אם הדרך זה לשים את הפלפלים בתנור ולא לסבול מגזים, אז זה גם כן שיטה.
כן.
כן,
ועם הברוקולי אני גם עושה, שמה עם פסטה מתמח מלא ושמנת.
מסעדה אצלך?
זה הנכדים שלי אומרים.
נשמע פסצה. תדעת מה אני...
ואני עושה עם שמנת קטנה,
כן,
וגבינה צהובה, ורוטב אלפרדו כזה, ופטריות מכניסה למיקרוגל.
למה למיקרוגל?
יוצא לי פשטידה.
רגע, רק שנייה, רק שנייה. למה למיקרו? כאילו, הכל מבושל כבר, ואז את מכניסת הכל?
כן, הכל מבושל כבר, כן.
וכמה זמן למיקרו?
אני לא יודעת, אני שמה 10 דקות.
10 דקות עשיתי מבתנור, זה כבר אותו דבר.
כן, וזה יוצא לי פשטידה.
נשמע פצצה, וביצים? בלי ביצים?
עם ביצה.
עם ביצה, זהו. וואי, נשמע מהמם.
וממש טעים.
נכון.
אני כל הזמן ממציאה, לי יש ספר בישול בראש.
כן, אה? נשמע ככה.
בזמנו גם אפייה היה לא דרך מרשמים.
ועכשיו הפסקת את האפייה?
הפסקתי אפייה, למה הבעל שלי היה יושב ומיישר את התבנית.
יופי, למרות שיש פתרון.
ופחות סוכרים לחול וכמח וכל.
למרות שיש פתרון נגד אישור התבנית, ברגע שההוגה מוכנה והיא מתקררת, חותכים את זה לפרוסות ושמים בפריזר, ואז הוא לא יכול ליישר שום דבר.
כן, אז הוא ייקח כמה ביחד.
טוב, הוא נשמע נחמד מאוד.
אנחנו עכשיו שומרים פחות סוכר ופחות דברים שלא בריאים.
יופי.
למרות שהבעיה היחידה שלי זה כולסטרול, זה הכל. לא סוכר ולא לחץ דם.
תנסי להוסיף שן שום טריה ליום, תפרסי אותה לפרוסות. יש מחקר שהראה שזה מוריד את רמות הכולסטרול ב9% אחרי כמה זמן.
לא, יש לי כולסטרול נמוך, ואני לוקחת רק כדור של 5 מיליגרם.
אוקיי, אם את לוקחת כדור, את לא צריכה לאכול את השום.
כן, אני אוכלת השום ושמה שום
בברוקולי ובפסטה, בדיוק. כל הכבוד לך, כל הכבוד.
כן.
ורק בריאות.
ואני מענה לראות אותך בטלוויזיה עם מנחם אורוביץ, אתם ממש צמד חמד.
תודה רבה, תודה רבה. שבת נפלאה.
גם לך, כל טוב.
תודה רבה, כל טוב. ויש לנו מאזין לשלום, שלום.
הלו?
כן.
הלו, מה נשמע, מאיה?
מצוין, מה נשמע?
מעולה. אני, יש לי שאלה.
כן.
אני צמחוני כבר בערך 7 שנים.
יופי.
ואני משתדל לאכול בריא והכל, אבל יש בעיה אחת שאני יודע שאין כל כך מקורות של אומגה 3 בצמחים.
רגע, רגע.
שנפגים טוב בגוף.
לא נכון, אז היה מחקר שראה שהגוף כן סופג מהצ'יה ומהפשטן ומהגזי מלך. ואז ברגע שלא אוכלים אומגה 3 ממקור של דגים שהוא שונה, ה-IPA וה-DHA זה שונה קצת, ואז הגוף יודע להמיר את זה, ברגע שחסר לו הוא יודע להמיר את זה ברמת יעילות מאוד מאוד טובה.
זה אומר שאם אני לטווח ארוך צמחוני, אז אני יכול גם להשיג את האומגה 3 מצמחים?
אני חושבת שכן, והמקורות הכי חשובים זה בעצם, נגיד, בקפית של פשטן, או אם תיקח פשטן תחון, אז בכלל הספיגה מצוינת, יש יותר, אומגה 3, אמנם ממקור צמחי, בהשוואה אפילו לדג סלמון. זירי צ'יה גם כן קפית, והגוזי מלך 3 חצאים כבר, זה כמו בדג סלמון. יש.
באמת,
עד
כדי כך?
כן.
כי אני לא יודע, כאילו אני קראתי באינטרנט ואמרו שאם אני רוצה אומגה 3 צמחי, אז אני גם צריך לדאוג שאני לוקח אומגה 6 תוך כדי.
לא, 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 לא.
ושבת 5% נספק לי בגוף.
הפוך, הפוך, הפוך. היום הבעיה העיקרית היא שיש, היחס בין אומגה 3 לאומגה 6, שהוא נמצא בשמנים צמחיים אחרים, הוא צריך להיות פחות או יותר דומה. ובסוף אנשים אוכלים פי 6 אומגה 6 בהשוואה לאומגה 3, והיחס הלא טוב הזה מסתבר לפי מחקרים, הוא עלול לגרום לדלקות בכלי דם ולמחלות לב למשל. ואז הרעיון הוא להגדיל את האומגה 3 ולהקטין את האומגה 6. ואז כשאני מסתכלת נגיד על צ'יה ופשטן, אז זה מקורות מצוינים דווקא לאומגה 3. אומגה 6 יש לך מלא, במלא שמנים צמחים אחרים אם אתה אוכל דברים אחרים שמכילים, אפילו שמן זית, שמן תירס, שמן כל שמן, כן. לא צריך להשלים אומגה 6. לא נראה לי שיש מישהו שחסר לו אומגה 6, אלא אם כן הוא אוכל תזונה 0 שומן.
לא, אז אני גם לא חושב שחסר לי. אני פשוט, לא יודע, האינטרנט מבלבל בקטעים האלה.
כן, האמת שזה אסור לסמוך על האינטרנט בהרבה מקרים, אבל הדבר הראשון שנגיד אם אני רוצה איזשהו מידע על משהו ואני מחפשת באינטרנט, אז הדבר הראשון שאני קוראת זה מי כתב. לפעמים יש דברים שיש אינטרס לכתוב אותם, אינטרס כלכלי שמוכבה טוב, או כל מיני כאלה.
הבנתי, כי אני כאילו ממש חשבתי על לקחת אולי כדורים של אומגה 3.
של אומגה 3?
אם אני אוכל זירת שיעה וגוזי מלך, אז זאת אומרת שלא צריכה להיות בעיה.
לא, אבל לגבי הכדורים, נתקלתי במחקר מדעי שראה שלא בטוח שהאומגה 3 מהכדורים נספג כמו שצריך גם, אבל מה שאני יכולה להגיד לך שזה במיליון אחוז לא מזיק. במקסימום זה רק עולה הרבה כסף בהשוואה לכדורים אחרים.
הבנתי אותך.
כן. אתה צמחוני שאוכל דגים דרך אגב?
לא, אני לא אוכל דגים.
אוקיי. סבבה. כי הכדורים ממקור, יש ממקור צמחי ראיתי, שנועדו לילדים, שוקולדים כאלה אם אני לא טועה, אבל רוב התוספים של האומגה 3 הם מדגים. תשים לב.
נכון, אבל מצד שני אם חסר לי, אז אני אומר כאילו אין לי ברירה.
פשוט. נכון, אבל אז נכון, ואין דרך לדעת אם חסר לך או לא בבדיקות.
זהו.
זהו.
אז זה עניין של תחושה, כאילו, אני לא יודע פשוט
לא,
מה...
לא, אפילו אין תחושה. אני יכולה להגיד לך שאני לא לקחתי בחיים את האומגה 3 הזאת.
הכל בסדר.
לא יודעת אם הכל בסדר, אבל אני מרגישה טוב, בדיקות דם תקינות, עושה ספורט, לא, אני אוכלת צ'יה או פשטן או אגוזי מלך, לא כל יום, אפילו הרבה פעמים אני שוכחת.
לא, אני גם מרגיש טוב, אבל זה פסיכולוגי, זה כאילו את יודעת שחסר לך, אז...
אה, כי אתה יודע שגם היו טענות שאמרו שיש מדינות בעולם שהם לא קרובים לשום ים, ואין להם שום מקור לדגים, ואנשים חיו שם יפה מאוד, ודגיל די מופלג, ושכל העניין הזה, כאילו, זה לא, לא בטוח שזה פוגע בך איכשהו, יש כנראה, אתה יודע, אפילו מצאתי שיש קצת אומגה 3 באבוקדו, או בכל מיני דברים אחרים. כן, יש לנו, אני לא חושבת שפסיכ... אם זה פסיכולוגית מטריד אותך, אז פשוט תקפיד על הקפית הזאת של פשטן או צ'יה או, או אגוזי מלך.
לא, זה גם יותר מקפית בדרך כלל.
אז בכלל טוב.
אוקיי, מעולה, אז אני, זה מה שאני רציתי לשאול.
יופי, אז אני שמחה.
שמח שהרגעת אותי מהבחינה הזאת.
אז יופי, אני שמחה מאוד. יופי.
זהו, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה, ושבת נפלאה. היה כיף לדבר. הטיפ לסיום, לקראת המדורות של ל"ג בעומר על שיפודי המרשמלו. אז, בסוכריית מרשמלו גדולה אחת, פחות מ-17 קלוריות. אז שיפוד עם 5 סוכריות מרשמלו יכול להיות נשנוש שמתאים גם בזמן דיאטה. אבל צריך לשים לב, חלק מסוכריות המרשמלו מכילות צבעי מאכל מזיקים. כן, גם הסוכריות הלבנות מכילות לרוב צבע לבן, מאוד מזיק. אז מאוד חשוב לקרוא על האריזה, חשוב לקרוא בסוף רשימת הרכיבים, רשום שם הכל האם, יש לצד האריזות עם הצבעים המזיקים, גם סוכריות מרשמלו עם צבעי מאכל טבעיים בלבד. אם זה לא רשום במפורש על האריזה, צבעי מאכל טבעיים, אז אולי במקרה הזה כדאי לזכור ש-E100 וגם E160 זה צבעים טבעיים שלא מזיקים. טוב, והגענו לסיום, אני רוצה על הצ'יפס קולורבי שהתחשק לי להכין לעצמי. איזה כיף שאפשר לאכול צ'יפס חופשי בדיאטה עם ריח של צ'יפס ומרקם של צ'יפס וכמעט אפילו טעם של צ'יפס. עשיתי ניסוי אתמול או שלשום ולדעתי ממש ממש הצליח לי, ושתראו את התמונה בכלל התחשק לכם. אז חותכים ומקלפים וחותכים לצ'יפס 4-6 קולורבי, תלוי בגודל, בקערה נפרדת מערבבים כף שמן זית, קערית הכוונה, כפית שטוחה חווייג' למרק וחצי כפית פפריקה מתוקה, אפשר גם להוסיף מלח. הסיבה שזה נותן לנו את הצבע, פרט לטעם. שמים בקערה או בסקית ניילון את הקולורבי, שופכים את התערובת של השמן עם התבלינים, ועושים כזה מסאז' כזה עד שהתערובת נספגת לתוך הקולורבי ומקנה לו את הצבע. שמים במכשיר לטיגון ללא שמן ב-180 מעלות ל-20 דקות, או אני משערת שאפשר גם בתנור. כל הקערה, כל החמישה קולורבי יחד עם השמן, פחות מ-200 קלוריות במקום 1,000 קלוריות לקערת צ'יפס מטוגן במסעדות. תודה רבה לכל מי שהזין ולכל מי שצפה ולכל מי שעלה לשידור כמובן. תודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לג'וני דוב ולרון שאין. אני מאחלת לכולם שבת נפלאה, חג ל"ג בעומר שמח ובריא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.